שלום, שלום.
חג שמח.
טובים. איזה חג?
חג מתן כדורגל.
חג מתן כדורגל. אוקיי, אז חג שמח לכולם.
חג מתן הליגה.
זה יום שישי האחרון שאנחנו עולים בשעה הזאת, שבוע הבא אנחנו כבר נחזור בשעה אחרת, נדבר על זה. אז כיף לראות אתכם ורותם, תפגיז.
לא כל כיף לחזור, לפני שאני ככה מתחיל בכמה מילים. היה לי היעדרות קלה בענייני העבודה, ותמיד כיף לחזור לדבר איתכם חברים, ולדבר על האהבה של כולנו, אז תענוג. אז ככה, הנה זה בא סיבה טובה לאהבה, כתב אהוד מנור. 8 ימים מזוקקים שהם כל מה שאוהד כדורגל רוצה. מפגשים מול הקבוצות הכי טובות שהכדורגל הישראלי יודע לייצר, עם הקהלים הכי גדולים, אצטדיונים מלאים בשלל צבעים, בקבוצה אחת באדום שרוצה להוכיח לכל מי שחושב שפתיחת העונה שלה היא לא יותר ממשב רוח חולף, שהיא כאן כדי להישאר, שצריך לספור אותה העונה. ממש כמו שנאמר במבצע סבתא, אנחנו מתחילים הכי חזק ואז לאט לאט מגבירים. זה מתחיל מול המועדון העשיר בארץ בראשון הקרוב, ממשיך למשחק שאנחנו מחכים לו עונה שלמה, הדרבי, ומסתיים מול מוליכת הטבלה מבאר שבע. שבוע אחד שבו נבין האם אנחנו בדרך לעונה קסומה, או שאולי אנחנו בדרך לעונה טובה עם התבצרות בפלייאוף, או שאולי מה שהיה הוא שיהיה. 10 ימים מהיום ונקבל תשובות להרבה מאוד שאלות. אז אלון בחוץ, מצערנו, וזה כמובן מאכזב מאוד, אבל איתי בפנים, ואין מאושרים מאיתנו בפאנל האדום, לראות את הילד מקבל קרדיט, ולתת לו הזדמנות להוכיח כמה כישרון יש בו. אנחנו מאמינים בך איתי, ואחוריך כל הדרך. שלא יהיה לאף אחד ספק, הפועל שלנו צריכה להגיע לכל משחק כדי לנצח. יש פה סגל טוב, מאוזן, שצריך להסתכל בלבן של העיניים לכל קבוצה ולכל מועדון בארץ, ורק ככה צריך להגיע ולא בשום צורה אחרת. היום בתוכנית להתכונן לשמונת הימים הללו, נדבר על סאגת הכרטיסים לדרבי, נארח את דובר המועדון נועם רגב, ונלמד ממנו על ההכנות לרצף המשחקים הזה. לראשונה מזה מספר תוכניות, הפאנל האדום בסגל מלא, ואנחנו מוכנים כבר לצאת למתפרצת. בואו נתחיל.
ואין מחליפים. אנחנו, אז זה הסגל, אסור שאף אחד ייפצע פה. אז אנחנו באמת נתחיל אולי, אחרי זה נדבר על הקצב של הדרבי, אבל נתחיל קודם כל מהדבר הקרוב, מהשמחה הקרובה, מהמשחק מול מכבי תל אביב, ובואו נתחיל עם זה.
אני חושב, סליחה, אני אתן לך, אני חושב שזה חשוב מאוד שאנחנו גם נתמקד במשחק הזה. הרבה מאוד אנשים מסביב גם מדברים דרבי, דרבי, דרבי. יש עוד משחק חשוב מאוד לפני הדרבי. צריך להתמקד בו, לדבר עליו, להתכוונן אליו, להגיע אליו, ולא רק לדרבי.
כן, אין דבר טבעי, אתה יודע, דרבי זה כמו איזה משחק, כמו גביע המדינה לכדורגל, יש לנו איזה פעמיים בשנה, אני יכול להגיד שאני לא ישן בלילה, מכבי תל אביב, אנחנו ננצח אותם, ככה אני מאמין, אבל דרבי זה דרבי, מה לעשות, אנחנו חיים מדרבי לדרבי.
שביל, אני לא ברור לי למה אתה תורח להגיד מכבי תל אביב, אתה לא יכול להגיד מכבי, כאילו יש מכבי, מה, לא מבין את הצורך, יש מכבי אחד שאני יודע.
צודק, שדורון צודק, הוא צודק.
אז אתה יודע בטעות, אתה צודק בקטע הזה, ברור.
בוא נגיד מכבי, ואחרי זה יש לכם את המעבר לכביש, תגיד מעבר לכביש, זה לא קשה.
אחרי זה נספר גם, לקראת הסיום התוכנית, נדבר קצת על מה אנחנו מתכננים לקראת הדרבי, יש לנו שידור שם, יש לנו כמה הפתעות, זה הולך להיות משדר שמח, אז אם כבר גמרנו להזכיר את הדרבי, אז הנה, אז עכשיו באופן רשמי נעבור
למכבי. עכשיו בואו נתרכז במכבי תל אביב. עכשיו 20 דקות במשחק הקרוב, זה חשוב.
אני יכול להתחיל שמי לגבי מכבי, המשחק עם מכבי?
ודאי.
אני יכול לדבר על המשחק עם מכבי, אני אגיד את זה כמה פעמים עד שנתרגל להגיד את זה כך. אוקיי, תראו, האמת שעשיתי שני דברים מעניינים אתמול. אחד, הכרחתי את עצמי לראות חלק גדול מהמשחק של מכבי נגד היריבה מתחתית הליגה האוסטרית, לא שאני חס וחלילה מזלזל, אבל הבנתי שזאת יריבה מהעיר לינץ, נמצאת מקום 11 בליגה, הדבר השני שעשיתי, מאחר וככה, יש לי איזשהו קשר ראשוני עם בלם הקבוצה הניגרי, אנטוני ג'ודי זוצ'וקו, אני הוטטתי לו שיש, שלחתי לו וואטסאפ שיש משחק שלהם בשידור השיר, הוא הבטיח לי שהוא יראה את זה כדי לעשות הכנה אישית. בכל מקרה, אני חוזר לעניין הראשון. מכבי תל אביב, אני לא מציע לאף אחד להקל בראש עם כל זה שהם עם ברק יצחקי, על הקווים, שעם כל הכבוד זה לא מאמן כדורגל לדעתי, זה יכול להספיק לאיזה משחק ראשון, אבל זה לא מאמן עם יכולת לאמן לאורך זמן לדעתי לפחות. הם סובלים, אני חושב, זה היה מאוד מאוד עיקר לעין מתחילת העונה, וגם במשחק אתמול, חסר להם היצירתיות, חסר להם השחקנים שוברי השוויון שהיה להם בימים עברו, עד הפרשייה הידועה למשל, ועד שדור פרץ עזב אותם, ויונתן כהן, זה מכבי תל אביב אחרת לגמרי. אנחנו צריכים לדעתי לבוא מצד אחד עם מה שעבד מתחילת השנה, לא עם דיבורים באוויר, צריך להמשיך להישאר עם הגליים על הקרקע, לא יודע, המושג הזה צניעות בכדורגל, אם אתה רוצה לנצח משחק הזה, אז אתה צנוע, צריך לבוא בלי יותר מדי דיבורים, אני בטוח שאלישה יעשה התאמות, אבל מכבי תל אביב של העונה הזאת היא קבוצה פגיעה, ומצד שני, עדיין יש לה בחלק מהעמדות עומק מאוד מאוד מרשים, אבל ניכר שחסר לה מאוד, בניגוד לשנים קודמות, שחקנים שוברי שוויון במושגים של ליגה ישראלית, זה אין לה השנה, ולכן המשחק הזה פתוח, לנצח, לא לנצח, המשחק פתוח, לדעתי, קלישאה, באמת כל תוצאה אפשרית.
ואיך ישפיע דורון לדעתך, זה שמבחינה מורלית, מבחינה מנטלית, שמלך השערים שלנו לא נמצא, איך הקבוצה מתגברת?
תראה, אם זה ישפיע בצורה רצינית, אני אהיה מאוד מאוכזב מההכנה של אלישה המנטלית, אני סומך עליו, אני מאמין שזה לא יקרה, וגם אני אגיד לעצמי, אם זה ישפיע בצורה כל כך משמעותית מנטלית, אז אולי לא מגיע לנו להיות במקום שאנחנו רוצים להיות. זה בידיים וברגליים של השחקנים, לא צריכה להיות השפעה. דן גלאזר אצלהם אגב הוא שחקן מאוד משמעותי והוא פצוע. אז זה ישפיע עליהם מנטלית? לא חושב. אוקיי.
אבי, אנחנו אחרי זה בנסכם ניר. ועם רותם כמובן.
תודה.
אבי.
זה ממה שאמר דורון, רציתי להתחיל עם ג' ג' עם גלאזר את גולאסה, פה יוכרע המשחק, המאצ'אפ באמצע המגרש, מי שישתלט על האמצע, ייקח את המשחק הזה, לכל כיוון, גולאסה וגלאזר הם פקטור בליגה שלנו, גלאזר פצוע, דרך כלל מנסים להכשיר אותו, אני לא יודע, הצליחו, לא הצליחו, אני מאוד מקווה ש... for fame and glory, זה הסיכום שלי לשבוע הזה, בשמונה הימים האלה, מול קבוצות כל כך עשירות, עם סגלים עמוקים, אתמול אני רואה את מכבי חיפה מעלים את אצילי ואת מי עוד הם העלו שם, כמחליפים, ולי לאבו פני העלו את קוראים לו, ברח לי הבחור שהביתר שחררו, הגיע מביתר. תשמע, אין לנו את הסגל הזה, נפצע לנו כזה חלוץ, אנחנו בבעיה, אנחנו צריכים לתת את הכל, את כל הבמה לבוגנים, ואנחנו סומכים עליו, אנחנו, אני מקווה שנקטוף את הפירות. For fame and glory.
רותם, תמשיך, כי אנחנו אחרי זה שלנו את השקופית של ניר, אז כבר נעלה אותה.
כן. אני רוצה גם להתייחס גם לדברים שנאמרו. תראו, אני לא בטוח שיש מחסור ביצירתיות במכבי תל אביב. אני מסכים עם דורון שאין להם שחקן שהוא מעל הכדורגל הישראלי. זה אני מסכים. אבל ברמת יצירתיות, לקבוצה שמשחק בה, גבי קניקובסקי, דן ביטון, רשמתי לי פה, אייל גולאסה, מתן חוזז, אתה לא יכול להגיד שזה שחקנים לא יצירתיים? הם שחקנים אולטרה יצירתיים. הם שחקנים עם קסם ברגליים. זאת אומרת, יש שם את ה... זה שדברים אולי פחות מתחברים עכשיו, זה לא הופך אותם לקבוצה עם פחות יצירתיות, יש שם המון יצירתיות בסגל, ואנחנו צריכים לקוות מאוד שזה לא יתחבר נגדם.
סליחה, אני רק אתייחס ואני אגיד, שזה לא הימים שהיה להם שם את הצילי ודור מיכה, בתוך כל, ושכטר מקדימה. זה לא הימים האלה.
יונתן כהן ודור פרץ, הם היו גומרים להם את המשחקים
בעונות עכשיו. כן, אבל קניקובסקי...
זה לא אותה קבוצה, היא נחלשה משמעותית.
הבאת את קניקובסקי ודן ביטון כדי שהם מעלו את החלל הזה, לא?
אני לא חושב שהם באותה רמה, אבל חוץ מקניקובסקי באמת, לא ראיתי מישהו אתמול שעושה להם הבדל יצירתי. קניקובסקי
אני
כן.
אני מסכים איתך.
קניקובסקי, אני מזכיר, אוהב לכבוש מולנו.
הוא שחקן נהדר. גבי קניקובסקי הוא שחקן נהדר. שלא יהיה כן. ספק לאף אחד.
הוא עולה כמחליף דרך אגב, משחק קודם הוא עולה כמחליף.
אבל עד עכשיו הוא פתח כמעט בכל המשחקים שלהם. אני באמת חושב שהוא שחקן נהדר לדעתי, גבי קניקובסקי. אולי אתם חושבים אחרת, אני לא יודע.
לא, אין אף אחד שחושב אחרת, אין לי ספק. אחד הטובים בליגה.
לגבי תורג'מן, אז אני מסכים עם דורון ברמה המנטלית, שברמה המנטלית הקבוצה צריכה לעלות, מאמינה בעצמה, לא להישבר מזה. אבל מצד שני, אי אפשר לקחת את החיסרון שלו ולהגיד זה בטל ב-60. זה שחקן שקבע 70% מהשערים העונה. להפועל חיפה אין סגל שיש לך שחקן שיכול להחליף אותו בספסל. אין לך. אין לך עוד גולר כזה בספסל שיכול להחליף אותו. והחיסרון שלו הוא מאוד משמעותי, אי אפשר לבטל אותו ולהגיד, אני לא רוצה לראות שזה בכלל ישפיע. לדעתי, ברור שזה ישפיע, השאלה כמה. ברמה המנטלית אני איתך דורון לחלוטין. הקבוצה צריכה לעלות מאמינה בעצמה, מאמינה בשחקנים שכן עולים, ולתת הכל. אבל ברמה המקצועית נטו, זה, אין שום ספק שזה, זה, זו פגיעה. זו פגיעה משמעותית מאוד. אין לנו סגל שאתה יכול להגיד לי, תשמע, מכבי תל אביב, לא יודע. מתן חוזס פצוע, אז קניקובסקי ישחק. פריצה פצוע, אז הוא עולה שם, מי עוד יש להם? שם חלילה, לא יודע מי עוד יש להם. אז לנו אין את זה. כמו אולי מכבי חיפה, כמו שאבי ציין, שמעלים מהספסל את אצילי ואת חזיזה. אני אין לי את אצילי ואת ספסל.
קלתי, זה היה עלי מוחמד שעלה את זה.
עוד יותר. אני יש לי עלי
מהספסל.
לי יש עלי מוחמד לעלות מהספסל? אין לי עלי מוחמד לעלות מהספסל.
ושתם קיבלו צהובים דרך אגב.
מה?
שתם קיבלו צהובים נדמה לי.
אני לא יודע מה המספר הצהובים שלהם, אבל
זה... נתייחס למי שעלה אתמול שם במשחק עם אוניון ברלין מהספסל, ברק בחר מן הסתם שם בכוונה את חזיזה ואת אצילי על הספסל ואת אלי מוחמד, כי הוא נערך לסדרת המשחקים שמחכה להם. אבל שנייה רותם, אני עדיין אגיד לכם שאם אני רואה שעולה אצלהם שימון גרשון, בלם פותח באירופה, אז גם הם כנראה, עם החולשות
רמי גרשון.
רמי גרשון, סליחה, אם רמי גרשון עולה שם, ואני לא יודע מי פצוע, אם הם הגיעו למצב שהשחקן הזה עולה אצלהם בהרכב באירופה, אז גם הקבוצה הזאת עם הכסף הבלתי נגמר והחמישה ספסלים שיש להם, גם להם יש את הנקודות חולשה שלהם, ועובדה, שזה מה שגרם להם להפסיד אתמול, הבנתי שאתמול הוא עשה שגיאה קריטית.
לכל קבוצה יש נקודות תורפה.
בסדר, אז הם העלו אחר כך איזה ילד מהספסל, זה לא כמו שהם משחקים עם אותם שחקנים שציינתי.
אין קבוצה שאפשר לנצח.
רגע. סבלנות רבה.
אני מעביר לניר משפט, משפט אחרון, ואני מעביר לניר, אני רוצה לראות את דור מלול בהרכב. אני יודע שחלק מחברי הפאנל חלוקים עליי, ורוצים שם את נועם כהן, והתרשמו מהמספר המשחקים האחרון, אני לא אומר שנועם כהן הוא שחקן לא מוכשר, להפך, אני שמח שיש תחרות בעמדה, ועדיין אני חושב שלדור מלול יש משקל סגולי אדיר בהפועל חיפה, והוא צריך להיות בהרכב בשלושת המשחקים האלה. זו דעתי.
תסביר, תסביר, זה נקודה קריטית.
אז אני אסביר. אני חושב ששיתוף הפעולה של חנן ממן...
חשוב, רותם, זה חשוב מאוד מה שאתה אומר, למה אתה חושב את זה?
אז אוקיי, אוקיי, הנה אני מסביר, הנה אני מפרט. אני חושב ששיתוף הפעולה בין חנן ממן לדור מלול הוא על עיוור. אני חושב שחנן ממן צריך את דור מלול בשביל צורת המשחק שלו, וחלק מהעובדה שחנן ממן היה פחות טוב, היא כי דור מלול לא היה לצידו ושיחק איתו ביחד באגף. אני חושב ששיתוף הפעולה בינו לבין נועם כהן הוא פחות טוב, ואני חושב שלדור מלול יש השפעה מנהיגותית על המגרש, על הקבוצה ועל הסגל, הן ברמת הניסיון, הן ברמת המעמד שלו בסגל, וגם ברמה המקצועית, אני חושב שנועם כהן היו לו לצד דקות טובות, דקות הרבה פחות טובות, זה נכון שגם לדור מלול זה קרה, אני לא חושב שדור מלול היה מושלם במשחקים שהוא שיחק, אבל אם אני צריך לבחור והבחירה בידיים שלי, אני הולך עם הניסיון, עם המשקל הסגולי, עם ההתאמה לחנן ממן, ואני הולך עם דור מלול למשחקים האלה, זו דעתי.
ניר.
כן, אני כתבתי כמה נקודות למה שאני קודם כל אתייחס...
לא, אבל אם רגע, אם דורון רוצה להגיב את דעתו על דור מלול, נועם כהן, בבקשה.
אני אגיד לך, אני מאוד אוהב את דור מלול בפן המנהיגותי, והוא באמת הפך להיות אדום, אדום לא פחות מחבר'ה שעולים עכשיו מהנוער, לדעתי לפחות, אבל אני מוטרד מאוד מאיטיות שכבר מאפיינת אותו במשחק. אני רוצה להזכיר שב... תקופה הטרום קורונה כבר נשמעו לא מעט קולות, שיש איטיות, שלעיתים, לעיתים גם חוסר ריכוז בסגירות בהגנה, ודיברו על מחליף מחליף. יש לך פה בחור לפחות, נועם כהן, בכושר גופני, הוא קשיר פיזית, הוא מהיר, הוא עולה ויורד. אני לא בטוח שדור מלול כבר יכול לעלות ולרדת כמו שאנחנו צריכים, זה משחקים מאוד אינטנסיביים, או שאתה נשאר מאחורה וזה לא יהיה לטובת העניין, או שאתה עולה ויורד ומנסה במתפרצות לתפוס את הקבוצות האלה לא מוכנות. אני לא בטוח שדור מלול יכול באינטנסיביות כזאת, במיוחד אחרי שלא שיחק תקופה מאוד ארוכה, להיות הפתרון של עליות מהירות וחזרות מהירות. זה מה שמטריד.
אז בוא נשאל גם את הקהל שלנו שירשום בתגובות. מעבירים לניר. אני רק אומר לקהל שירשום בתגובות, אנחנו בפאנל קצת חלוקים בנקודה, מלול או נועם כהן, יהיה מעניין לשמוע מה אתם חושבים.
קובי כהן כבר איתך, קובי כהן, אחד האוהדים שאיתנו כמעט בכל תוכנית, הוא כבר אומר שאתה צודק ודור מלול, הוא צריך להיות, והוא גם טוען שנועם כהן עדיין, למרות שבסוף השנה הוא כבר לא אמור להיות מושאל יותר, זה כבר יהיה כרטיס לדעתי חופשי שלו, הוא אומר שהוא עדיין מושאל, ובוא ניתן למלול.
כן, ניר, שלך.
טוב, אפשר בינתיים את השקף להוריד, יש לי קצת התייחסות למה שאמרתם. אז אוקיי. קודם כל, דור מלול, יש איזשהו היבט מנטלי שאתה משחק מול קבוצה קודמת שלך, ובדרך כלל השחקנים משחקים יותר טוב מול קבוצה קודמת כדי להוכיח משהו. ותנוח דעתכם, דור מלול יפתח בטוח במשחק הקרוב. אני לא רואה סיטואציה שהוא יושב ליד אלישה במסיבת עיתונאים, והוא לא פותח אחר כך. לגבי הספסל, זה שנטורג'י, זה לא צריך בכלל לעורר דיון של ספסל. הספסל, אם הוא בלי טורג'י, זה אדם אותו ספסל שהגיע למאיפה שהגיע היום. ואם יש בעיה, תמיד יש את האופציה שרותם הציע. רותם בירר לנו עם אורן ניסים, ואין שום בעיה שהוא יגיע, ואורן כבר הביע את הנכונות להגיע. ואם אחרי זה אורן, אם אחרי זה רותם יוצא טיפה להרחיב, הוא מוזמן להרחיב גם כן על זה.
אם אתה מרשה לי, ניר, רק באישור שלך, תן לי להקריא דקה של תגובות לקטע הזה של מלול נועם כהן.
קדימה.
חברים ככה כותבים, אפשר שנייה אחת, כי זה יפה לראות.
מעניין מה הקהל חושב, מעניין.
אז אני מקריא, קובי כהן צודק, רותם צודק, דור מלול חייב לשחק, נועם ילד, וגם לא שלנו שישב בספסל. עמית דגן, חד משמעית נועם כהן. קובי כהן בכלל מציע שנשחק עם שלושה בלמים, כי על בלם שמאלי. תומר סגל, מלול. עמי פריצקר, חבר יקר, מה יש להשוות? יועד גומה, שהוא הפעם לא הולך איתי, בדרך כלל הוא הולך איתי, דור מלול עדיין עדיף, פארק טנטן. יוני קריכלי, קריכלי, נועם כהן. עמי פריצקר, עם רגל אחת מלול יותר טוב. מנחם דסקה, להתחיל עם מלול במידה והתעייף ולהחליף. צחי הרינג, מלול הקישור, שם הוא יכול לשחק.
דעות חלוקות.
נועם כהן, כי דור מלול חלש מאוד. קדימה חברים, תמשיכו.
אני רק יוסיף, אני אומר שכל מה שהקראתם עד עכשיו, זה תעודת כבוד גדולה מאוד לנועם כהן. זאת אומרת, שהוא הגיע למצב שבו הוא מעורר ויכוח לגבי המקום שלו, זה אומר שהוא הצליח להגיע למקום מסוים, ואני בהחלט מברך אותו על כך. דורון מתחילת השידור אמר שיצחקי לא מאמן, שוב, לא ייגע בנושא הזה, רק אני אומר שקבוצה של 100 מיליון שקל, היא מספיק טובה גם בלי מאמן.
במעבר, היא כמעט 150 כבר מכבי.
150, נכון, והקונפרנס ליג עם כל הכבוד זה לא השוואה, שאנחנו נהיה שם, נוכל להשוות את עצמנו לשם. הבחור הזה מאחורה שאתם רואים, איתי בוגנים, כמו בשיר של מוקי, מי שזוכר, זה הזמן שלך לזרוח, לדעת, לגעת בהכל, לטרוף את העולם, אל תפחד ליפול, זה הזמן שלך, קח את זה, תרוץ, אתה רק יכול להרוויח מזה, מקסימום תצליח, זה המקסימום שיקרה. אף אחד לא יודע מה יקרה איתי בוגנים, אז אני בדקתי, אגב, בדקתי בגימטריה, איתי בוגנים בגימטריה זה 532, וזה שווה בכל המועד משיח בא. עכשיו, אני לא יודע מה זה אומר, כי זה גם, כי גם בגימטריה זה גם יוצא בזבוז של פחמן, או ביבי יסית והדיח, אז לא יודע אם זה נכון או נכון. בעיה נוספת שלא פתרתי, אני לא יודע אם זה בוגנים עם א' או בלי א',
אתה כמו פסוקו של יום.
אז אם זה בוגנים עם א', עדיף שזה לא יהיה, כי אז זה אומר שזה שווה ערך להשפוז בכפייה. בואו טיפה, בואו תחזור חזרה העניין שלנו, אנחנו מאחלים פה לבחור מאחור ההצלחה, תרוץ, תעשה, אל תחשוב פשוט, תפעל, אגב, בוגנים הוא שחקן אינסטינקטיבי, בניגוד להרבה שחקנים, שלא יחשוב, שירוץ, שיעשה, אגב, דוגמה הפוכה, נס זמיר הוא שחקן אינטליגנט, נס זמיר צריך לחשוב, אז יש שני סגנונות שונים, איתי, אל תחשוב, שחק, פשוט שחק, זה גם הוכיח לו בנבחרת הצעירה. פעם הייתה פרסומת, מי שזוכר, הוותיקים יותר של קפה אליט, שגרה זה רע, אז אנחנו צריכים לומר פגרה זה רע. פגרה זה רע בעיקר לקבוצות שבפורמה טובה כמו הפועל חיפה, אני גם חושב שכן.
אנחנו אולי הקבוצה היחידה בליגה שהפגרה הזו
עשתה. נכון. היו פעמים שהפגרה באה טוב להפועל חיפה, היום פגרה פעם באה רע להפועל חיפה. טורג'מן ואושבלט, אני רק מוסיף דבר נוסף. קחו שנייה אחת את טורג'מן, שימו בצד, כאילו טורג'מן עדיין נשאר בחול. אם היה לנו את אושבלט, ולאושבלט היה היום ארבעה שערים ובישול, הוא היה עדיין אחד מהחלוצים הכי טובים בליגה, ואם הוא היה חלוץ יחיד, היה לו לדעתי פי שניים, היה מגיע ל-8-9.
בוא נראה, עכשיו הוא יהיה חלוץ יחיד, ובוא נראה.
בשיחות בינינו בפאנל, הפנימיות שלנו, שאלנו מה צריך לעשות, אני באי דעתי, שלדעתי אושבלט צריך לשחק חלוץ, ובוגנים צריך לשחק כנף שמאל, כשבוגנים הגיע לפאנל האדום, הוא אמר, אני מרגיש באופן הכי טבעי, בכנף שמאל. ואז עולה הדילמה למאמן, האם נשחק לפי התבנית הרגילה, מה שאבי פעם אמר לי לפני שבוע, שבדרך כלל עדיף לשחק בתבנית רגילה, שזה מה שמכירים, זה מה שיודעים, זה מה שיעשו, אושבולט בצד שמאל, ובוגנים מקדימה. אני חושב שאולי הפוך, בוגנים שיהיה בכנף איפה שהוא מרגיש הכי בנוח, ואושבולט גם איפה שהוא פה בנוח.
אבל אני רוצה לשאול אותך משהו על זה, ניר, ברשותך, לשאול אותך. איך אתה מסביר את זה שבנבחרת הצעירה, משחק אחרי משחק, המאמן שם שהוא מעריך, שהוא מבין קצת בכדורגל, שם אותו בחוד, והוא לוקח שחקנים כמו אוז בילו ונחמני, ושם אותם באגף, ומשאיר את איתי בחוד, והשחקנים האלה הם חלוצים לכל דבר ועניין, והוא עדיין רוצה את איתי בחוד.
שיטת המשחק שונה לגמרי, אגב, גם גינסרי שיחק בנבחרת בחוד. אם אתם רוצים, משהו נדבר לא עכשיו על שיטת המשחק של הנבחרת, שהיא שונה לגמרי, ואגב, היא מתאימה לבוגנים שם בדרך שהוא שיחק בה, אבל גם שיטת המשחק והשחקנים שיש למאמן הצעירה היא אחרת מאשר יש לאלישה. זה הזמן שנייה, שלומי, שמי, לשים את השקף של מכבי תל אביב. ממש בקצרה, אנחנו נעשה סריקה קצרה, אחרי השיחה מאלפת באלף של אליש הלוי פעם שעבר עם הפאנל האדום, אני לא זוכר, אני אישית לא מכיר מאמן בליגה בחירה באירופה אפילו, שככה הוא נגיש לקהל, וככה הוא מנתח עם אוהדים כמונו במשך חצי שעה ניתוח טקטי שעושים בדרך כלל בקורסי מאמנים, אני לא מכיר מאמן שככה מדבר על טקטיקה ועל פעולות, זה מי שלא ראה מוזמן לראות את התוכנית הקודמת שלנו. מה שאתם רואים כאן, זה למעשה, בשקף, העמדה הממוצעת של המשחק האחרון של הפועל חיפה בשחור ומכבי תל אביב בצהוב, מדוח דוח האינסטנט של המשחק, ששמנו פשוט את אחד על השני, פשוט דוח של אחד על השני. איך אנחנו נראים ממוצע של משחק מול משחק, לא סתם מערכים שרואים בתחילת השידור בטלוויזיה, שאני לא יודע מה קורה שם, אלא איך אנחנו נראים, איך הם נראים. ויש פה כמה דברים שצריך לקחת בחשבון. לפני השקף, מכבי תל אביב עם 15 שערים ב9 משחקים, זה אחת מההגנות הגרועות ביותר של מכבי תל אביב ב-20 שנים האחרונות, בטוח אחת מהשלושה הכי גרועות בליגת העל. זה נתון צריך לדבר עליו, לומר אותו. Heaven say that, מכבי תל אביב משחקת עם 3 בלמים. ואגב, כמו חצי ליגה, שזה גם מעניין, אבל פחות רלוונטי עכשיו, השלושה בלמים האלה של תל אביב זה הרכב סופר התקפי. למה הוא ספור התקפי? כי זה הרכב של 3-5-2, שבהתקפה הוא הופך ל-3-4-3. זאת אומרת, המאבק שלנו הוא אחר לגמרי. אנחנו נאבקים מול 4 שחקני קישור בדרך כלל. זה אחד. 2.
איזה גובה הם עומדים, ההגנה
שלנו? זה מה שבאתי לומר בדיוק. מכבי תל אביב עומדת בקווים הכי גבוהים בליגת העל. כבר כמה שנים העונה...
זה אמור להיות אוכל עבורנו לקבוצה כמו הפועל חיפה שבנויה על מתפרצות, שהם עומדים גבוה. זה דבש עבורנו, דבש.
ראית ג'רי מגווייר, רותם?
למה?
You complete me.
You complete me, סליחה.
זה בדיוק מה שבאתי לומר עכשיו. נכון.
עולה לי לפה, אני יוצא, זה יוצא.
כן, כן, זה יוצא, זה יוצא. שחרר. וזה נכון. ואולי, אגב, זה גם אחת מהסיבות שהמכבי תל אביב העונה היא לא טובה, היא מאוד פגיעה. עכשיו, יש דבר מדהים. אני, אם הייתי מאמן, וזה היה התבנית הממוצעת של התקפה שלי, קבוצה של מכבי תל אביב, הייתי מתמוגג, וואלה זה 3-2-4-1, תסתכלו שנייה אחת על השקף, אתם רואים שיש עכשיו 7 שחקני שדה מקדימה, יש לנו 3 בלמים מאחורה, השוער מיכל פרץ עומד מחוץ לרחבה, אין שוער בישראל, שזה העמדה הממוצעת שלו, יש 2 שחקני קישור שמחזיקים את הקישור, לפעמים גם אחד מהבלמים עושה את זה גם כן, יש 4 שחקנים מקדימה ועוד חלוץ, זאת אומרת באופן מסורתי, בכמעט כל התקפה, יש 2 פעולות, יש 2 מגינים שעולים סימולטנית, יש העמסה שהיא בדרך כלל בעמסה בצד שמאל, זאת אומרת ימין שלנו, ויש בדרך כלל 4 שחקנים שמגיעים לתוך הרחבה. כל הדבר הזה מגיע לפשוט, איך רותם אמר, זה בשבילנו פשוט להרים מהרצפה. זה בדיוק משחק נהדר שבו...
אני, משהו אחד שאני ככה מסתכל ועובר לי בראש, שמכבי תל אביב ממשיכה לשחק כמו מכבי תל אביב ששנים קודמות, התקפית, קדימה, שבעה שחקנים, כשבעצם יש לה הגנה גרועה נכון לעכשיו בין הגרועות בליגה, זאת אומרת, יש שם איזה פער בין מה שהם חושבים שהם לבין איך, איך שהנתונים מסתדרים פה על הלוח. זאת אומרת, כל העניין הזה שאמרתם שהם יכולים לנצח גם בלי מאמן, אני לא בטוח, כי לפי מה שאני רואה פה, הם משחקים כאילו הם מכבי תל אביב של שנים קודמות, ועובדה שזה לא ככה, בלי התאמות.
שירן יני עדיין מורחק? הוא היה מורחק. לא, כי זה משמעותי, שירן יני שחקן חשוב שם.
כן, אבל צריך לזכור שהקבוצה טובה מסורתית היא קבוצה שלא סופגת הרבה. אי אפשר להגיע למצב שתהיה קבוצה טובה שתספוג הרבה. ואני חושב שיש להם כמה שחקנים שעזבו אותם, שלא התאוששו, המשמעותי ביותר היה המדור. המדור הוא הבלם הכי טוב שהיה בליגת העל בשנים האחרונות, עד לגעתו של אנטוני. אני, לצורך העניין, אם אנטוני ישחק במכבי תל אביב, היא תראה אחרת לגמרי. אז זה למעשה מה שאלישע רואה, לזה אלישע מתכונן, זה מה שאנחנו נראה במשחק עצמו. ואם אנחנו נשחק טוב, ואנחנו נשחק עם משולש קישור, זה אומר שיש קשר אחד אחורי, כנראה, שוב, זה יהיה כנראה תקוקו, עם שני שחקנים מקדימה, תורה וסרדל. עכשיו, בדרך כלל, כמאמנים, יש מאמנים שאומרים, אני רוצה לשחק עם משולש קישור הפוך, שניים אחור אחד מקדימה. כאן, אלישה עושה הפוך, אלישה אומר, אני אשחק שחקן קישור אחורי, לסט אחורי, ושניים מקדימה, למה? כי אני רוצה ששניים מקדימה יתפסו את השניים שמגיעים מולם גם כן. ודווקא הדרך הזאת של הקישור הרבה יותר הגנתית נכונה. יהיה מצ'אפ מאוד מעניין, הדעתי הולך לשחק מאוד 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 מעניין. זאת אומרת, זה בדיוק משחק שבנוי, מכבי תל אביב בנויה בדיוק למשחקים שבו הפועל חיפה נבנתה.
מתפרצות. מתפרצות מהאגבים זה יכול להיות אוכל, אם כאלה שאתה...
לא רק זה, קחו בחשבון דבר נוסף. בדרך כלל שמשחקים ב-4-3-3 על קאונטרס אטאקס, על התקפות נגד, התקפות מעברים מה שנקרא, אתה בונה על שני שחקני החמישים שלך, פדידה וסרלה שזה היה. אבל בניגוד, אני חושב, לכל הקבוצות בליגת העל בשנים האחרונות שמשחקות קאונטר אטאקס, 4-3-3, יש פה משהו מוזר במרכאות. זאת אומרת, שני השחקנים שבאופן מסורתי בשנה האחרונה, במחזורים, מתחילת לנו עד עכשיו, נוגעים הכי פחות בכדור, בהפועל חיפה, מי הם? פדידה וסרדל. זאת אומרת, קשרי החמישים של הפועל חיפה, עם מנגיעות הכי מעטות בכדור, זאת אומרת, רוב ההתקפות לא נוגעות בהם, שזה מדהים. ואיפה זה הכי מצליח דרך אגב? דווקא מול שלושה בלמים. זאת אומרת שאתה עושה את הקאונטר שלך מהצדדים, כי שני המגינים עולים למעלה, אז נפתח לך מסדרון, נפתח לך פרוסדור, שבו אתה יכול באמת לרוץ קדימה, וזה בדיוק המקום, ואגב, אחת מהסיבות שאלישה חושב לדעתי, מי עדיף שירוץ קדימה בפרוסדור שנפתח במגן שעלה, המגן היריבה שעלה, נועם כהן או דור מלול, ואני חושב שזה דור מלול, כי הקומבינציה של דור מלול עם ממן וסרדל בצד ימין, היא נהדרת בדיוק במקום שבו המגן השמאלי של מכבי תל אביב נשאר למעלה, כמו שאפילו רואים פה בשקף.
האם אחרי הדברים החכמים האלה ששמענו, אנחנו נעבור לדבר על ההרכב המסתמן שלנו? איך זה הולך? אני במתח כבר, מה ההרכב?
אנחנו נעבור לדבר על ההרכב המסתמן, נעלה כתנועם, והוא ייתן לנו קצת גם כן מי ומי לא הולכים, אז הנה הזדמנות תנועם עולה.
שמיל, אני חושב שהבשורה הטובה שקיבלנו, הנה נועם כבר מתחמם על הקווים, הבשורה הטובה שכנראה מתרחשת זה, למרות שאלון לא איתנו, אני מבין שכנראה סאקו תור כן על הנייר, או בפועל פוטנציאל אפילו להיות בהרכב. אז בוא נשמע את...
היי, שלום, שומעים אותי?
כן, הנה, השאלה של דורון מהדהדת.
מה, לגבי תורה?
כן, מה מצבו בכלל קשיר?
תורה קשיר, הוא התאמן את כל המשחקים האחרונים, נגד הפועל אפולה השבוע שעבר, השבוע, סליחה, הפועל אפולה, הוא גם שיחק מחצית, הוא קשיר, אני לא יודע אם לכל ה-90 דקות, אבל בטח או לפתוח, או 60 דקות, או לקום מהספסל, אז מהבחינה הזאת הוא קשיר.
היו ידיעות שאיתי לא מרגיש טוב.
איתי אתמול לא הרגיש טוב, היו לו קצת שלשולים, ו... הקאות, מין, זה וירוס שמסתובב, ואתמול הוא לא הרגיש טוב, אז ככה התאמן בצד, והיום ערך אימון עם הקבוצה.
לי יש
שאלה. הוא בסדר, היום הוא מרגיש הרבה יותר.
אז לא בטוח שזה וירוס.
שמה זה?
אני אומר, לי יש
שאלה. יש כמה שאוכלים צהריים וצופים בנו, אז בואו, בלי פרטים.
נועם, שאלה, אני רוצה שתכניס אותנו קצת לאבי. אבי, בבקשה, אבי.
לא, בסדר. התרגשות, יכול להיות שבאמת משפיע עליו קצת התרגשות. לעבוד עליו בפן המנטלי קטן עליו, הוא משחק בנבחרת הצעירה, הוא יעשה את העבודה, אנחנו בטוחים.
מי עוד? נועם, יש לך עוד איזה מי יכול להיות בהרכב? ברור שאתה לא תיתן לנו את ההרכב, אבל מי צפוי להיעדר, מי אמור להיכנס?
שוב, כעיקרון, העדכון בעצם, אלון תורג'מן אנחנו יודעים, נזמיר
כמה זמן אלון יעדר?
הערכה שלנו שזה עד חודש, שבעצם כבר עבר שבוע. את הרצף של שלושת המשחקים האלה, זה אנחנו יודעים בוודאות שהוא יחמיץ.
אנחנו צריכים סגר קורונה דחוף, אני אתחיל להסתובב ברחובות.
נועם, שאלה, אני רוצה שתכניס אותי קצת להכנה של קבוצה לקראת באמת 8 ימים כאלה. האם עושים הכנה שהיא כוללת לשלושת המשחקים האלה ומתכוננים לשמונה ימים, או שעובדים כל משחק בנפרד, כי בעצם יש נוצר מצב שיש לך יומיים שלושה לכל משחק?
קודם כל, ההכנה ברמת המקשה אחת של השלושה משחקים בשמונה ימים זה קודם כל ברמה הלוגיסטית, מהי תוכנית האימונים, מתי בערב, מתי בבוקר, מתי עושים וידאו, קודם כל זו אופרציה שכל שעה וכל יום חשוב מאוד בלוז הזה, ובטח מבחינת הצוות רפואי, מאמן הכושר, על מי יש עומס, על מי כדאי שיעשה אימון קל. אז בראייה הזאת מסתכלים על השמונה משחקים. בראייה הטקטית, ותכף נדבר גם לקטע המנטלי, ההסתכלות היא פר משחק, והיה אתמול סקייפ עם יואב, אחרי האימון, הייתה ארוחת צהריים קלה בגרדן, ווידאו וסקייפ עם יואב, כי קבוצה מתאמנת באתוס, ובאמת הוא שאל את השחקנים, איך חזרתם מהפגרה, שזו שאלה ראשונה, מה עשיתם בפגרה, איך אתם רואים את הפגרה, ואיך נכנסים לסדרה הזאת. אז כמעט כל השחקנים אמרו, אנחנו קודם כל מסתכלים על מכבי תל אביב, לא עכשיו מתחילים להסתכל גם על מכבי חיפה ובאר שבע, ברורה לכולם המשמעות של הסדרה הזאת, ואיפה יהיו פני הקבוצה אחרי שלושת המשחקים האלה. אבל כמעט כל הדוברים אמרו, אנחנו ממוקדים קודם כל במכבי תל אביב, לדרבי יש את הזמן משלו.
נועם, יש סיבה שבחרת ברקע מתקופת 2018-17? יש איזו אמירה מאחורי זה?
לא, אני חושב שזה אולי תחילת עונת 18-19. לא יודע, אני אחפש תמונת מסך אחרת, אולי יותר מוצלחת.
בתור היסטוריון אדום, שכולנו יודעים שזה תפקידך השני חוץ מדובר, אתה זוכר מתי הגענו נגד מכבי תל אביב בסיטואציה שאנחנו מעליהם בטבלה?
אני חושב שבעונת גביע, בתחילת העונה, היה לנו משחק עם מכבי תל אביב שהסתיים בתיקו 2, וזה היה בסיבוב הראשון והיינו מעליהם, הקבוצה הובילה את הטבלה בעצם עד המחזור ה-15, וזה משחק שמי שזוכר, עדן בן בסט כבש צמד שם בסיום המשחק. היינו גם בפלייאוף העליון באותה עונה, ואני חושב שגם הגענו למשחק מעליהם, אם אני לא טועה, אותו משחק מפורסם עם השאר של חיים מגרלשביל, עם הבישול של דור מלול. אלה הסיטואציות האחרונות שפגשנו אותם, זה לא היה כל כך מזמן לפני 3 עונות. מה שמעניין, שבפעם האחרונה, אגב זה כשלח לי אוהד, תכף אני אזכר מי שלח לי, שבפעם האחרונה שהיה לנו רצף משחקים של מכבי תל אביב ודרבי, זה מעניין, זה היה עונת 2010-2011, מחזור שמיני, טל בנין החליף את ניצן שירזי, זיכרונו לברכה שהתפטר, והמשחק הראשון מהשניים האלה היה מכבי תל אביב, בקריית אליעזר 2-0 מצמד של גלושצ'ביץ', וכעבור שבוע מכבי חיפה דרבי 3-1. אז בפעם האחרונה שהיה לנו רצף מכבי תל אביב, מכבי חיפה.
כל הכבוד, כל הכבוד.
אני חייב ל... אני חושב שזה... גדי ארנון, הוא כן, יפה, האמת כל הכבוד על ההקשר.
נועם, אני רוצה לדבר איתך על הנושא אלה, אם כן שביל, אני רוצה על עניין הכרטיסים וההחלטות. אני חושב שזה יהיה מאוד נכון. נועם, ראינו איזה פעם ראשונה, אני לא זוכר מתי היה ככה, רואים איזושהי חשיבה מאחורי משהו ככה מאוד מאוד, הייתי אומר, הדרגתי. יש אוהדים שאוהבים את זה מאוד, יש אוהדים שלא אוהבים את זה מאוד. אתה יכול קצת לשתף אותנו, קודם כל, מי עומד מאחורי העניין הזה של מדיניות מדורגת כזאת, סבלנית של מכירת כרטיסים, התניית כרטיס מכבי תל אביב בכרטיס, ואחר כך גם ננסה לראות איך אנחנו עוזרים לחבר'ה חיילים, שאלהם, דיברנו על זה בפרטי, ואחר כך נראה איך עוזרים גם להם לקנות. אז בואו, נועם, תשתף אותנו מאחורי הקלעים. הייתה ישיבה והחלטתם ש...
כן, קודם כל, ברגע שאנחנו ראינו לפני שבוע שנשארו 800 כרטיסים לאוהדי מכבי חיפה, והיציאה שלנו עדיין לא נפתח, כי עוד לא קיבלנו את הכרטיסים מכבי חיפה, וגם היינו בדין ודברים איתם על מחירי הכרטיסים, שוב על ההדדיות של 50 שקלים ולא 60 שקלים, אבל בסוף זה נשאר 60 שקלים, לא אנחנו קבענו את המחיר. ברגע שהבנו לאיפה זה הולך, שבתוך יום-יומיים הסתיימו הכרטיסים, ואז בעצם במקביל אנחנו מתחילים את המחירת כרטיסים, ואנחנו למודי אותו ניסיון מהגמר גביע, אמנם סיטואציה אחרת וכמויות אחרות, אבל... ולכן החלטנו שצריכה איזושהי הדרגתיות, ועשינו כמה שיחות ששותפים להם, מה שנקרא, בשיחות ועידה, חנן ברק, רובי רגב, איתי רק ואני, ועם לא מעט התלבטויות איך עושים את זה נכון. אז השיקול הראשון קודם כל לפתוח את זה למנויים, זכות הבכורה שלהם וזה ברור. עכשיו למה לא נתנו שניים או שלושה? אנחנו עם 1,500 מנויים, אם אנחנו נותנים לכל אחד שניים, החשיבה שלנו הייתה שבעצם בתוך יומיים שלושה כל מנוי ינצל את השני כרטיסים שלו, נגיע ל-3,000, ויש קהל רחב, יש חיילים, יש קהל מהמרכז, יש... ורצינו גם לחשוב עליהם, וזה בעצם ההיגיון מאחורי למה כרטיס אחד. השלב הבא בדירוג היה שאנחנו רוצים גם להשתמש במשחק הזה שהכנסות לא שלנו, כדי להביא יותר קהל מול מכבי תל אביב, באמת לעשות את הגיוס הגדול הזה, לראות את כל היציע המזרחי מלא, וכמובן כלכלית זה עוזר למועדון. לקחנו בחשבון שמחיר הכרטיס מול מכבי תל אביב 50 שקלים, שזה באמת מחיר שווה לכל נפש עם העמלות, וזאת הייתה הנקודה הבאה שלנו, מתוך הנחה שבן אדם יקבל שני משחקים אטרקטיביים ובשעות נוחות, וכן יוכל להגיע אל שניהם. אלה השיקולים, אגב, חשבנו אולי גם להוסיף את באר שבע, שזה עוד משחק אטרקטיבי, לא רצינו להכביד על האוהדים. עכשיו, כמובן שהשיקול המנחה זה למנוע כניסה או זליגה של אוהדי מכבי חיפה ליציאה. הנקודה הבאה שלנו, ואנחנו נעשה הערכת מצב, כי היום הייתה עלייה לרגל לקופת ברק, טלפונית, אינטרנטית ופיזית, לעשות הערכת מצב כמה כרטיסים נשארו לנו. שריינו קודם כל, אנחנו עושים כמות, מה שנקרא במרכאות ועדת חריגים, של אוהדים שיש להם באמת בעיות, שמישהו מתחתן ומישהו, ברמה הזאת אנחנו עונים לאוהדים, ובהם גם חיילים, ואני מעביר דרכך דורון, כמו למשל הבן שלך, שאנחנו משריינים לו, אם יש חיילים נוספים שהם לא יכולים להגיע לדרבי, לא יכולים להגיע למשחק במכבי תל אביב, ויוצאים לחמשוש הבא, שיפנו אליי, ואנחנו נטפל בהם, כמו שאמר, הקצנו איזשהו סכום, איזושהי כמות בצד. זה עוד מחזיר אותי לזה, למה לא נתנו שתי הזמנות לכל עוד הזמנה לבעל מנוי. עכשיו, אם אנחנו נראה שאנחנו עומדים בסוף היום עם עוד 1,000 כרטיסים, למשל, ואני חושב שאנחנו פחות או יותר שם, אז אנחנו נשקול גם לתת לכל מנוי עוד כרטיס. יש אוהדים מהמרכז שפנו אליי, ואני גם משריין להם. מה שחשוב שאנחנו מקבלים עשרות פניות, גם בטלפוני, בהודעות, במיילים, וכל אחד מאיתנו, ואני מוסיף, אני מוסיף לחנה, לאיתי, לרובי ואליי גם מצחי נקש, כל אוהד ועוד, והוא חייב לקבל תשובה, הוא יכול גם להיות לא מרוצה, אבל כל אוהד ועוד לפחות שיקבל איזו תשובה והסבר.
יש לי שני
שאלות. עוד שאלה אחרונה, שמיל, ואז השאלות שלך. קיבלנו 10% מ-30,000 זה 3,000. יש 3,000 כרטיסים אדומים בדרבי הזה, 3,000 עגול?
בערך 1,900, כן, מה שאני יודע, 1,900.
2,900.
סליחה, 2,900, כן.
מיל, בבקשה, בבקשה.
יש לי שני שאלות. א', מה תהיה המדיניות, אבל אמיתית, במידה ויהיו אוהדי מכבי חיפה אצלנו בקהל.
עד כמה יש לנו שליטה על זה בכלל, במשחק שלא אנחנו מארחים?
נוציא אותם החוצה, והשאלה, והדבר השני זה, אני דיברת לך על זה, יש לי רעיון, בכלל אני חושב שזה צריך להיות גם מול ההתאחדות, שבמקרים כאלה, המכירה צריכה להיפתח קודם כל לאוהדי הקבוצה היריבה, נגיד להפועל חיפה, ואחרי ש... רק אחרי זה להתחיל את המכירה לקבוצה המקומית, זה היה מונע את כל הבלגן הזה.
מיל, אנחנו בתוך עמנו חיים, הקהל שלנו יקנה כרטיסים כמה ימים מראש, אתה מכיר את הקהל שלנו מספיק שנים.
אבל אוקיי, אתה צודק, אתה צודק, אבל עדיין זה היה נותן איזה אופציה, וגם אתה יודע, אופי אפשר לשנות, צריך לשנות אותו.
העובדה שעד עכשיו בערך 800 אוהדים אדומים קנו כרטיס,
ברגע
אחר, יותר, יותר, אנחנו להערכתי קרובים ל-1500.
אדומים?
לא התעדכנתי לדרבי, לדרבי החיפאי.
אבל אדומים או אדומים אדומים?
אי אפשר לדעת, ולשאלה הזאת...
קודם כל אנחנו הכנסנו עוד הגבלה, הנה, קיבלתי עכשיו דיווח מחנן, שאנחנו עומדים על 1400 כרטיסים לדרבי, עכשיו הכנסנו עוד מגבלה, שבעצם מי ש... רק מי שרכש, בערך שפתחנו את הקנייה למכבי תל אביב פוס דרבי, רק מי שרכש כרטיס בשלוש השנים האחרונות, יוכל, למשחקי הפועל חיפה, יוכל לקנות את האחד ועוד אחד, זאת אומרת, שמנו פה עוד איזשהו פילטר, תראו, יש פה את המשטרה, היא אחראית על הדבר הזה, לזרוק את אותם מועדים, אם יש כאלה, לא לתת להם להיכנס, ואם מישהו מהם נכנס להעיף אותו החוצה. ההודעה, המשטרה יצאה בהודעה כזאת, הנהלת מכבי חיפה, הנהלת האצטדיון, אני לא יודע, אני מאמין ש-99.9 זה באמת אוהדי הפועל חיפה, הנה, שוב, אז אני חוזר על הדיווח, כרגע אנחנו עומדים, ממש מדיווח של הרגעים האחרונים, אם אני מוסיף את הכרטיסים שהקצנו, אז אנחנו בעצם על 1,500 אוהדים כבר ביצא, יש עוד 1,400 מקומות, ואנחנו נעשה היום חשיבה לראות מה אנחנו עושים עם הכרטיסים האלה, נקודה אחת. נקודה, אני חושב, הכי חשובה, וביום יומיים האחרונים אנחנו מרגישים את הבאז, נכון שיש תלונות ולא כולם מרוצים, ואומרים הנהלה ככה, ויש כאלה שכן מרוצים, אבל מה שכן, יש באז גדול סביב הקבוצה, סביב הדרבי וסביב מכבי תל אביב, וזה חשוב, וזה צריך גם להיות מתורגם לכמויות, ואנחנו למשל מול מכבי תל אביב, במחירה מוקדמת, אנחנו קרוב ל-1,000 כרטיסים במחירה מוקדמת למכבי תל אביב, שזה כמות מאוד יפה, מכבי תל אביב 2,300, עד עכשיו, אם אנחנו מוסיפים לזה 1,000 פלוס המנויים, הזמנות, אנחנו כבר עם 3,000 ומעלה אוהדים מול מכבי תל אביב, והמספר יעד שלנו זה 5,000, ותכף נספר על עוד איזה משהו שיווקי שאנחנו עושים בעניין, זאת אומרת, יש בז, אנחנו מרגישים את הרעב הזה, לראות את הקבוצה, להיות חלק גם מהדרבי מול מכבי תל אביב, וזה מאוד יפה. כמובן שהמבצע הזה שצירפנו את הדרבי עם מכבי תל אביב, תרם לגידול במחירה המוקדמת שכמעט 1,000 כרטיס של אוהדי הפועל חיפה. איזה עוד דברים רציתי?
לא, יש כאן גם שאלה מהקהל. בוא רגע נתמקד במכבי תל אביב. צחי ירינג שואל, ככה, היעד הזה של ה-5,000, הלוואי, הלוואי, אני אומר, מה עוד אתם עושים שיווקי? כי אם נמכרו 1,000 כרטיסים, אגב, יש לנו כמה מנויים שלנו?
1,500 מנויים, תוסיף לזה...
עוד 1,000 קנו, זה אומר 2,500 כבר...
קצת יותר, יש לנו כרטיסים שאנחנו מקצים בצד, זה יותר מזה. זה לכיוון ה-3,000. אנחנו הצבנו יעד שאפתני, כי אנחנו רוצים... שוב, יש לנו את הגרעין הזה של 2,000 בסדר, והמעגל הזה של 3,000 שמגיע לראות הקבוצה, והמעגל של 3,000 הזה חייב להיות מעגל של 6,000. והוא צריך להיות עם קבוצה טובה כמובן, וגם מבצעים וגם שיווק. מה שאנחנו, איזשהו גימיק שיווקי, לא רק גימיק, אבל אני חושב שיש לו גם קצת תוכן, למשחק מול מכבי תל אביב ישבו ביציע המזרחי אלון תורג'מן ונס זמיר. אנחנו נגיע איתם ליציע בערך רבע שעה לפני תחילת המשחק, והם ישבו במחצית הראשונה, לא יודע, מחצית שנייה, הם ישבו עם הקהל, כמובן זה אופציה להצטלם איתם, ובעצם אנחנו רוצים פה להעביר מסר, גם אנחנו נשב במזרחי, כמובן מי שרוצה גם בכסף גם מוזמן, ואנחנו נוציא על זה גם איזושהי גרפיקה נחמדה, דיברנו עם אלון, דיברנו עם נס, נס, אגב, התחלתי ככה, לא דיברתי על נס, אבל חזר לאימונים מלאים, וחזר ללהטט עם הכדור.
מה זה אומר מבחינת צפי?
אז זהו, עכשיו, היה משחק אימון עם אפולה, הוא עדיין לא הרגיש ביטחון לחזור לשחק כמה דקות, זה יהיה הדרגתי, אבל אני מאמין שאחרי הסדרת משחקים האלה נס נכנס לסגל כבר,
אתה לא רואה אותו לוקח חלק בשלושת המשחקים האלה?
לא, קשה לי להאמין, אולי מול באר שבע בסגל, בשניים הקרובים לא, אבל טוב לראות את נס, עושה את הפעלולים שלו, ואת הצ'יפים שלו, ורק שיהיה בריא.
עוד שאלה לנועם לפני שאנחנו משחררים אותו, או שיש עוד שאלה?
יש עוד שאלה אחת, אנחנו...
אין בעיה, אין בעיה.
עוד מעט את שחקן החיזוק הזר שבדרך,
כן. נועם פה, נועם לא ממהר לשום מקום, הכל בסדר. נועם, תראה, אני רוצה קצת שנייה לצאת רגע מהשלושת המשחקים האלה והמשחק נגד מכבי תל אביב, ולקחת אותך לידיעות שהתחילו להתפרסם לאחרונה לגבי חודש ינואר. עכשיו אני רוצה רגע שנייה, אני יודע שהתשובה האוטומטית היא לא חושבים על ינואר, אבל בוא, היום התאריך הוא כמה? 26 לנובמבר, ויש אולי חודש עד לחלון, וכמובן שלא מתחילים את ההכנות לחלון בחלון, אלא לפני החלון, ואתה בדרך כלל זורק לנו מספרים, אומר לנו יגיע אחד, יגיעו שניים, יגיעו שלושה, וקצת לגבי האם התחילו באמת ההכנות לחלון, לא צריך ברמה שמית, מתחילים לחשוב על עמדות רלוונטיות, יכול להיות שהכתבה של גידי עלתה מדורון אלוף בזה, ולשאול את יואב, מה עם גידי, אתה רוצה אותו? הוא אומר לו, כן, רוצה, ומזה נולדת כתבה, אבל האם יש בזה...
זה לא רחוק מהמציאות, כן.
בסדר, זה לא מפתיע אותי, אבל בוא, קצת בשתי מילים, קצת לאן אנחנו הולכים, האם התחילו ההכנות?
תראה, היום-יום של הקבוצה, אלישע והצוות הם בתוך ההכנות, הם בתוך היום-יום, אבל זה לא אומר שאם יש איזשהו שם אטרקטיבי או איזו הזדמנות להביא שחקן או ישראלי או זר באיזושהי עמדה מסוימת, ומה שנקרא מציעה לינואר, אז שולחים את זה לאלישע. אלישע גם רואה שחקנים, אבל זה לא יוני, זה לא יולי, זה לא אוגוסט. אלישע והצוות הם מיינדד בהכנה של הקבוצה ביום של יום של הקבוצה. אפשר כמובן לשלוח שחקנים שהם חומר למחשבה, שהם יושבים בתוך המגירה, ואולי גם בתוך המגירה בראש, והמגירה הזאת תיפתח.
אבל אני אסביר לך למה אני שואל, כי יש הבדל
בין... זה לא, לשאלתך, זה לא שהחלון נפתח בשלישי בינואר, ובשני, סתם לדוגמה, זרקתי תאריך, ובשני בינואר, ב-12 בלילה, אז פתאום מתחילים לרוץ וזה.
זה מה שאני אומר.
יש דברים בראש, יש דברים בראש.
זה מה שאני אומר, כי זה גם משנה אם אתה מביא את השחקן בתחילת החלון, והוא מתחיל לעזור לך בשלב מוקדם יותר, ולקבע את המקום שלנו בפלייאוף העליון, או שאתה מביא אותו ביום האחרון של החלון, בדקה ה-90 כזה. שאלה אם יש איזושהי הכנה לראות פה שחקנים כבר ביום יומיים הראשונים של החלון.
שוב, אני אומר עוד פעם, אז אני אשלים אולי להעביר את עצמי, עוקבים אחרי שחקנים, אבל זה ברמה של הילוך שני, זה לא הילוך חמישי. הראש הוא ממוקד במשימות לליגה, אבל יש עוד איזה מגירה שגם שקוראים לינואר.
אני רק רוצה להזכיר שאותה שיחה הייתה לנו גם לפני העונה, ותראו איזה זרים הגיעו.
כן, אנטוני הגיע במחזור הרביעי. את אלן היה איזה מרדף של חודש אחריו עד ש...
כן, אבל יפה. הפעם אחרי החלון כבר אי אפשר יהיה להביא שחקנים הפעם.
אתם יודעים מי זה פה, מי זה בקריקטורה?
לינקולן.
ויש עוד אחד מפורסם של... כן, אבל זה לא, והיה אחד מפורסם של שר הימייה הבריטי, שקורא לצעירים הבריטים להתגייס למלחמת העולם הראשונה.
אנחנו העלינו את זה, ברשתות, נועם, גם הוא מופיע שם.
גם שר הימייה גם מופיע.
אולי שר התקשורת של הפועל חיפה גם יופיע שם.
נועם, תראה, תוך כדי...
תראה, יש לנו לא מעט אוהדים בכירים בחיל הים, אולי אנחנו, אני צוחק, נגייס אותם יחד עם האדמירלים.
נועם, אז קודם כל, בוא נסגור עוד נקודה שנשארה ככה פתוחה. אנחנו מדברים עכשיו, מנויים כבר עם אופציה, כל אחד עם הכרטיס שלו, אוקיי, 1,500. אנחנו מדברים על אלה שקנו למכבי תל אביב, פוטנציאל של עוד 1,000 חבר'ה שקנו כבר, אז כמה נשאר לנו? נשאר לנו... משהו כמו 400 כרטיסים פנויים, למרות שכנראה לא כל המנויים, גם אני עוד לא קניתי את הכרטיס לדרבי, כי אני מחכה לראות מה קורה עם הבן שלי, כי אני רוצה לקנות איתו
ביחד. הבן שלך עזוב, הבן שלך יהיה במשחק, חיילים יש להם שמור להם בסוף.
אז איך עושים את זה? פונים לברק? כי יש עוד חבר'ה כאן עם בנים חיילים.
עזוב, אנחנו שמנו איזה הקצאה בצד, אתה רוצה לסנכרן בין המקומות, הבנתי. טוב, אנחנו...
לפנות לברק כרגע, או שזה עוד לא מסונכן שם?
אנחנו נדבר עם ברק הזה, לראות איך אנחנו עושים את זה. ברק יודע שיש הקצאה לכרטיסים שלא נוגעים בה.
כמה מילה?
עכשיו לסנכרן
בין המקום. דרך האתר, דרך הפייסבוק של המועדון, תודיעו איך ומה צריך לעשות. כמובן, צריך להוכיח
שאתה... אני אתן מידע מהימן על זה.
מצוין. נועם, אולי כמה מילים, קצת נתברר קצת לגבי מה שהולך להיות ביום שלישי.
כן.
מה התוכניות ומה הצפי ומה הבקשות שלכם?
כן, יש לנו 9 קבוצות אוהדים שנרשמו, מעשה 7 קבוצות אוהדים, עוד קבוצה אחת של הצוות, שחוליית ההגנה זה מאיר בן מרגי, מגן שמאלי, אני מגן ימני ורובי רגב בלם, אז לפחות יש 2 שחקני עבר.
אם אתה משחק אני בא וכן רוצה לקסוך.
אתה כמה אני אצליח זה? אני מניח שיקח 2
עד שיחי.
אז מי יהיה בהרכב? שנייה אחת.
בשער יש לנו את שחר אוחיון, שהוא הקמי הקודם של הקבוצה, מי שזוכר.
אוקיי, ברור.
כמו שאמרתי, פיני יתרום לנו, פיני אברהם, מאיר בן מרגי, אני, רובי, איתי, 2 מאמנים ממחלקת הנוער יתגברו אותנו, ונראה, הם מכינים עוד הפתעות.
וואו.
המשחק הוא בשעה 12, הטורניר מתחיל בשעה 12, אגב, לאחרי צהריים באותו יום גם נקיים טקס חנוכה של קבוצות מחלקת הנוער ובית ספר לכדורגל, כמובן שחקנים מהקבוצה הבוגרת יכבדו אותנו גם בטורניר האוהדים, וגם בטקס מחלקת הנוער, הקבוצה הזוכה בטורניר האוהדים תקבל גביע ומתנה פרס אלמוג, ואני רוצה אגב להתנצל, יש 3-4 קבוצות שנרשמו, אבל אנחנו פשוט כבר היינו מלאים ואנחנו מתנצלים.
אני רק אגלה לכולם סוד, נגלה סקופ קטן, הייתה אמורה להיות קבוצה של הפאנל, אנחנו פשוט לא עברנו מבדקים רפואיים. כולם נכשלו במבדקים הרפואיים.
גם מנטלי, רותם, גם מנטלי.
אני רוצה רק לומר ש...
מנטלי אתה טוען, מנטלי הראש מאוד רוצה לצחק, הגוף כבר לא נותן.
אני באופן אישי נועם תומך לגמרי במדיניות משמיעת הקול שלי, מכירת המנויים הזו, אני מסכים שיש באז סביב הקבוצה, וחסר לי משהו במשוואה, וגם טים הורנסטין עולה תוך כדי, טים הורנסין, ואומר, זה בדיוק הזמן ללכת על עוד פרויקט שאתם ככה מחויבים והבטחתם, לתת לנו אפשרות להצטייד באביזרי עידוד, אפשר להתחיל בקטן בשלב הראשון, עוד לא לפתוח חנות בגרנד קניון מול הקבוצה ההיא שם שיש לה, אז גם לפתוח ממול, אבל אפשר משהו אינטרנטי, זה צורך שעולה, אנחנו ממש ממש חושבים שזה ייתן עוד תנופה עם כל הדברים שקורים סביב הקבוצה והבאז החיובי.
מסכים,
אני יודע שאתה אחד, כן.
אין ויכוח, תן רק להשלים, כרגע יש איזו הידיינות משפטית עם הזכיין הקודם שלה, שהפעיל את החנות ולכן הדברים ככה טיפה... מסתרבלים, אבל איך אומר אנחנו על זה, ואין ספק, זה בנפשנו וחייבים לקדם את זה, ושעה יפה שעה אחת קודם, אין ויכוח.
לא, אני רוצה לשאול אותך עוד נקודה קטנה, תראה, בעקבות החתימה של דני אלווס בברצלונה, אתה יודע, המוחות התחילו לעבוד.
את מי אתם רוצים? את ללה? את מי?
את אורן ניסים, אני רוצה את אורן ניסים, חצי שעה על המגרש. תאמין לי שגם הוא רוצה והוא ישים גם את הגול. השאלה היא אחרת, האם באמת סיטואציה כזו, של איזשהו שחקן שפתאום, מה שנקרא, רוצה לבוא ולתרום למועדון כמה שהמועדון יצטרך ממנו, הוא משהו שיכול לקרות, לאו דווקא שם ספציפי.
אני חושב שזה רעיון לא נורמלי ברמה השיווקית, התדמיתית, הוא בטח חדר הלבשה, אבל אני חושב ששחקן גם צריך להיות לו משקל מקצועי, לא כאיזה קישוט. עכשיו, דני אלווס, איפה הוא שיחק בשנה שעברה? בברזיל?
הוא לא שיחק כבר שנה, הוא מטייל בברזיל, הוא לא משחק כבר שנה.
הנה, רק שנייה, איפה הוא שיחק?
דני אלווס, דני אלווס בן 30.
רגע, תכף אני מקבל פה מידע.
רגע,
איפה הוא שיחק? זה שחקן ששיחק ברמות הכי גבוהות.
דני אלווס כבר חצי שנה לא נגע בכדור.
הבן שלי אומר שהקבוצה השמונה שלו זה, כן, זה סאו פאולו, אוקיי. אז תשמע, אם מביאים שחקן כזה, עכשיו בכל זאת, זה לא רניסים פרש לפני 5-6 שנים, אבל ברמת הרעיון, אתה יודע, בסוף צריך לעבור, בסוף המאמן צריך לתת אור ירוק לזה, אבל...
זה שילוב בין שיווק לבין מישהו שיכניס אנרגיות.
תן שם שאתה חושב שיכול להתאים, שמשחק בשנים.
מותר לי להגיד, אני חושב שראינו את שלבי הפרישה של ללה, ואני חושב שהרעיון
הזה... אתה רואה מה אורם הללה עושה? ללה בגבי הדפק שלושה לפני כמה זמן.
לא, בסדר, אני לא מדבר בליגה נמוכה, אני חושב שצריך לכבד את השחקנים ולזכור אותם טובים כמו שהם היו. הרעיון הוא רומנטי, מקסים, אבל בואו, זה לא...
מה שנכון לברצלונה עם שחקן לא בגיל פרקטי. 40, לא נכון להפועל חיפה? לברצלונה זה נכון.
לא, רותם, זה לא פרקטי, ואני אפילו הייתי מציע, בואו נהיה בשקט, שיואב קץ לא ישמע אותנו, ועכשיו
ישמע,
יחזרו
ישמע,
פה.
ישמע, שיביא את אורן, אני
רוצה את אורן. רמזורבי ובוזורגי, אגב, שחקנים מקסימים, אבל בואו, איך אומרים?
לא.
בואו נשים נקודה. אני חושב ככה בכל אופן.
אוקיי. נועם,
אי אפשר להגיד שזה לא רעיון מעניין ומקורי.
בהחלט. לא, אולי גם לטורניר אוהדים הבא, לעשות קבוצת ותיקים, וזה בכלל יהיה נחמד. זה אחלה אטרקציה. לראות...
שעה של אורן ניסים במגרש, הכדור ברשת, ויש לך עשרות אלפי אוהדים, תאמין לי.
בדיוק, בדיוק. נועם, תודה רבה.
אלא אם כן... הבת שלום, ועוד פעם, אוהדים שיש להם שאלות... דברים לא ברורים, אז יכולים אליי, ליתר אנשי הנהלה, או באמצעותכם, בשמחה, נשמח לעזור.
יש לך איזה הערכה על מי נצח ביום ראשון?
לא, משהו? לא, עזוב אותי עם הדברים האלה, אני...
כמו כל עוד
יש... זכות השתיקה.
אוקיי, שיש שבת שלום ונתראה.
שבת שלום, תודה רבה.
שלום נועם.
מיל, השעה עכשיו 2 בדיוק לדעתי, זה
אוקיי.
לתת תוצאות, הימורים, הרכבים, מה אתה אומר?
בוא נדבר על ההרכב שעולה. יש מספר נקודות שיש בהם התלבטות, יכול להיות שזו התלבטות של הקהל, ואלישה די סגור על עצמו, אבל אפשר לדון עליהם. אז התחלנו מדור מלול ונועם כהן, בוא נסיים את הסבב בין חברי הפאנל. אז יש לדורון אמר נועם כהן, אני אומר דור מלול, שמיל.
הבעיה שלי פה הפוליטיקל קורקט, אבל אני עדיין חושב ש...
מה אתה חושב?
אני אגיד, עם כל אהבה באמת והערכה לדור מלול, אני חושב שאני צריך כבר לפתוח את האופק של התפקיד הזה שלו, ואני בעד נועם כהן, בגלל שאנחנו כבר צריכים להסתכל קדימה, מה לעשות?
נועם כהן גם
הגיע
למכבי
תל
אביב, נכון?
כן.
זאת אומרת, זה שני שחקנים בעמדה עם מכבי תל אביב, אז היתרון הפסיכולוגי מושג בשניהם.
מה אתה אומר?
אני הייתי פותח עם דור מלול. אני בגישה שלך, רותם, אני חושב אלישה הוא ממש הקומבינציות. והקומבינציה של מלול, סרדל, ממן בצד ימין, היא יותר טובה מאשר כהן.
אוקיי.
אבי.
כן,
אבי.
נועם כהן, חד משמעית, מהירות ופיזיות, לפני הניסיון של דור מלול. אגב, דור מלול, בזמן שכח את מכבי תל אביב, הוא עבר בביתר ירושלים, והפועל באר שבע לפנינו, בבילסטרוט, בהולנד. מכבי תל אביב תשכח ממנו, אבל שוב...
לא, זה השאלה אם הוא ישכח ממנה, כי אתה רוצה להוכיח לאקסיט.
זה...
היא כבר אקסיט בחזקת שבע, אבל ניר, יש משהו במה שאבי אומר, היא כבר אקסיט בחזקת שבע, אל תשכח.
עדיין, תריש, תקשיב, אם הוא בוגר קבוצת הנוער שלהם, והם ויתרו עליהם, אז הוא תמיד ירצה להוכיח, תמיד, 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 הוא ירצה להוכיח להם שזה לא טוב שוויתרו עליו.
בואו נשחק שם בנוער, נשחק שם גם
בנוער. בואו נעלה עמדה, אנחנו עוברים לעמדות הקישור, אז בעצם נוצר מצב כרגע שיש, בואו נגיד, 4 שחקנים בכירים על 3 עמדות, בסדר? יש לנו את קווין טפוקו, יש לנו את לירן סרדל, סער פדידה וסאקו טורה, שחזר לעניינים. זה בעצם, אם אני שכחתי מישהו, אז תעזרו לי, אני לא חושב שמשפטי או שראוף ג'ברין
הוא בהתלבטות.
גל הראל, שהוא כן לגמרי בהתלבטות. אז זה בעצם 5 שחקנים על 3 עמדות. אני אגיד בסוף, בואו נתחיל את הסבב. דורון?
כן, לדעתי מה שיקרה, סרדל
ו... מה אתה חושב? איך אתה היית עולה?
כן, מה שאני הייתי עולה. שוב, בהנחה שסאקו טורה יכול לשחק 60 דקות, אז אני עולה חד משמעית עם טורה בתפקיד השחקן האחרון, צד ימין סער, צד שמאל, סליחה, צד ימין סרדל, צד שמאל סער, זאת השלישייה שלי למחר. Okay. לדעתי גם זו שתעלה, מקדימה כמובן בוגנים צד שמאל, אלן בתפקיד השפיץ, וחנן עם הפניות שלו לפני השניים, או הולך הצידה, נכנס פנימה, זה לדעתי מה שיהיה מחר.
נירו.
תראו, קודם כל אני רוצה, מקווה שלא נפתח בשלושה בלמים, יש עכשיו אינפלציה לא קטנה.
לא, אל תדאג, 4-3-3 עד המוות, 4-3-3 עד המוות.
אני מחכה לחולצות, רותם.
יש, בדרך.
תראו, השאלה החשובה ביותר זה מה המצב שהם בוגנים. למה? כי אם מה שאליש חשב בהתחלה, אגב, מישהו יודע אם במשחקים ההכנה, שני שחקי ההכנה, איפה שחק בוגנים, כחלוץ או בכנף?
בכנף, אלן שיחק בחוד.
אוקיי, אז כבר אני מרוצה. אז אם לצורך העניין בוגנים משחק, אז אין בעיה, אז בוגנים בכנף שמאל, אושבלט מקדימה, מער עם צד ימין, קשרי 50 איזה סרדל ותורה, ותפוקו מאחורה, או הראל, במקום תפוקו.
אתה צריך לקום שלוש מתוכנית. אנחנו עושים סבב בחירה, שיש לך חמש אופציות, תבחר שלוש. יש לך דורון בחרה
למשל. לא הבנתי מי השלישייה שלך, ניר, באמצע.
כן, זהו, דורון אמר תורה בשש, ויש לו את סרדל ופדידה. נכון. מי השלישייה שלך, ניר?
שלי זה תורה בשש, סרדל, סליחה, תפוקו בשש, תורה וסרדל. אני לא, אני...
אוקיי.
עם כל הכבוד לפדידה, אני לא חושב שהוא צריך לפתוח, זאת אומרת.
אגב, נגיד שלום ושבת שלום גם לאבא שלו, קובי היקר, שאיתנו בלייב עכשיו, ועדיין לגיטימי, זכותך, הכל בסדר.
אני פחות או יותר, לא פחות או יותר, ממש דומה לדעה של דורון, ואני חושב שעדיף פדידה, הוא מוכיח את עצמו, הוא בתהליך של התקדמות, וזה לא הזמן לעצור את זה, אבל תמיד אפשר לעשות חילופים.
מה השלישייה שלו, ישמין?
אותו דבר כמו שדורון אמר. הייתי הולך...
תורה
בשש?
כן, אותו דבר בדיוק.
כן, אבי?
אני דה תורה וסרדל, אבל אתם תצחקו, אני הייתי משנה את המיקום של תורה. אני הייתי שם את תורה עכשיו ספציפית משנה לו את המיקום. מעביר אותו לתפקיד של קירת שמונה, לתפקיד של פדידה, את פדידה מוריד אחורה.
פדידה שש? אתה רוצה לשים את סער בשש?
מתבזבז לי מאחורה, מתבזבז לי מאחורה כי אין לנו את השש הנכון.
זה מה שאני אמרתי, אבי.
לא, אבל אתה אומר שאתה רוצה לשים את סער בשש?
מה?
אתה רוצה לשים את סער בשש? זה מה שאתה אומר?
כן, 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 תצחק, כן.
לא צוחק בכלל. לא צחקתי, חשבתי
חלילה. בגלל, למה שאני אומר? אני אומר, אני רוצה לראות את אור יותר התקפי יותר, ודווקא נגד מכבי, לא מפחד, אין מה לפחד. תן לו לרוץ, הוא בישל שישה שערים שנה שעברה בקירת שמונה, תן לו לנסות את זה קדימה, בכל מקרה הוא יעשה את ההגנה, הוא יעשה את ההגנה טובה.
ולגבי... אני אגיד לכם רגע את דעתי, דעתי היא שאני הייתי שומר, בטח מול מכבי תל אביב, וגם יש עוד משחקים קדימה, את תורק הקלף מהספסל, וגם חשוב שיהיה לך את מי לעלות מהספסל, כדי לשנות משחק ולהכניס המון המון אנרגיות.
פדידה.
רגע, שנייה. אני הייתי פתח עם תפוקו בשש, עם לירן ועם סער כשני קשרים לפניו, ותורה כקלף מהספסל לכל מיני מקומות, תלוי איך המשחק יתפתח. הוא יכול להחליף את בוגנים באגף שמאל, הוא יכול להיכנס לאמצע במקום אחד משלושתם בהתאם להתפתחות של המשחק, ואני הייתי שומר את תורה כקלף שלי על הספסל למחצית השנייה בהתאם להתנהלות העניינים. זה מה שאני הייתי עושה.
אוקיי. בסדר? תוצאות? קצת יש למישהו איזה אומץ לתוצאה?
אני חושב שאנחנו, כאילו מרגיש לי שקצת, גם אתה אמרת את זה, אני חושב בתחילת התוכנית, את מכבי תל אביב ננצח. חבר'ה, אנחנו משחקים נגד מכבי תל אביב, כן? 150 מיליון תקציב. בואו, לא משחקים נגד בני ג'דיידה, וזה הולך להיות משחק קשה מאוד, וזה שהם הפסידו לא עוזר לנו, בסדר? שהם באים אחרי הפסד זה גם לא עוזר לנו.
רותם, תן תוצאה, כמו שאמרת מקודם, תן תוצאה, רותם, אמרת לי, תודה, תן תוצאה.
2-2?
2-2. יאללה.
דורון?
כנל, גם אני חשבתי על 2-2.
אבי, ניר?
2-1 לנו.
יפה. ניר? בוקס וגול?
1-0 למי, ניר?
1-0 למי?
לא, זה ברור למי. זה לא ברור, אתה צריך להגיד.
נקודת המוצא שמנצחים, 1-0 הפועל חיפה.
אני בעניין, גם אני חשבתי על תוצאה כזאת, זה לא יהיה ניצחון ענק, אבל אנחנו יכולים לעשות את זה, אנחנו סטטיסטית צריכים גם לעשות את זה, די. אם כי, אצל צריך לזכור של מכבי תל אביב, ואני לא אומר את זה מנקודה של התבחינות, יש תמיד את השופטים שעוזרים להם, משחק אז המפורסם של 4-3, הם קיבלו שתי גולים בדקה 90, פשוט לקח לי את האוויר השופט, לא פעם ראשונה, אחרי זה הוא חזר על זה עם ביתר ירושלים.
אז יש עוד אוהדים שנותנים כאן תחזיות, זה כמובן לא הימורים, אני שוב חוזר, זה תחזיות הערכות אצלנו. יועד גומה, יקיר התוכנית כמו שאומרים פעם, טיקו יהיה טיקו, ומרקו ליבוביץ' מצטרף לאבי 2-1, ויש לו כובשי שערים, אלן וממן.
וואו, ספציפי מרקו. יפה. ספציפי
לגמרי, הלוואי, הלוואי. הלוואי, הלוואי.
עוד כמה מילים.
אולי לפני שנסיים נספר קצת על העדכונים בשעות של התוכנית לקראת השבועות הבאים וקצת לגבי הדרבי גם.
תודק לחלוטין. אז אנחנו חוזרים לשעה המקורית, יש לנו בעיה פשוט מאוד לראיין שחקני לפני משחקים, זה עושה לנו המון בלגנים, לא נותנים להם להתראיין לפני משחק. אז אנחנו חוזרים ליום, לימי רביעי, ל8:30, מה שהיינו, נכון?
אני חושב שמי שספציפית, לקראת הדרבי, מאחר ויש לנו משחק לסכם, מכבי, סליחה, והמשחק עם הקבוצה הנוספת ביום חמישי, התוכנית הקרובה היא ביום שלישי, חד פעמים, עם אייטם שאתה רוקח, אולי תגיד כמה מילים או שאתה משאיר את זה
כפה לאוהדים? אנחנו רוצים לשמוע, אני יכול להגיד לכם, יש שידור שמח.
אני רק מזכיר לכולם את האפטר שהיה לנו אחרי הדרבי האחרון בשנה שעברה, והיה אפטר מדהים וכיפי ומשמח, ו...
יום שלישי, יום שלישי 8:00, שביל, זה הולך להיות 8, נכון? לא 8:30, אני מבין שזו תוכנית.
יום שלישי ב8.
רק אגיד לך שאני קצת חושש מהתוכנית הזאת, מהאייטם שאתה רוקח לנו, או שזה יהיה גדול, או שיהיה פיצוץ בלתי רגיל ויהיה בלגן.
וזה כל... זה סקנדל או פסטיבל כזה, מה לעשות?
רק חברים, בוא נברך שניים, בוא נברך את רובי רגב שאתמול הייתה יום הולדת, קודם כל. זה עושה עבודה נהדרת ואנחנו מודים לו על כך כמובן. בחור שהגיע לחודש ונשאר כבר לעונה. וללווייטה שהיום גם חוגג יום הולדת.
תגיד ללווייטה, כול עם ואין תובחר, ילווי.
חבר'ה, אנחנו הולכים לקבל בחודש דצמבר את נס זמיר ובחודש פברואר את לווייטה, ולפני הרכשים האלה יש לנו עוד שני שחקנים שאני חושב שכולנו היינו חותמים על קשר התקפי ובלם כאלה בינואר. אז יש לנו עוד שניים כאלה שצריכים להצטרף אלינו, לא בעוד הרבה זמן.
יש למה לצפות. כן. חבר'ה, תודה רבה לכולם, ושיהיה שבת נדרת, שיהיה ראשון עוד יותר שמח, וחמישי עוד יותר שמח. אז להתראות. שבת שלום.
יאללה הפועל.
יאללה הפועל. ביי.
ביי.